זבחים דף פ"ד, מתחילים בעזרת השם במשנה. אברהם אבינו מקבל את ההבטחות הגדולות מבורא עולם, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שעם ישראל עתיד לרשת את ארץ ישראל. בא אברהם אבינו ושואל, במה ידע כי ירשנה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה אתה דואג? אמר לו, אולי הם יחטאו, ואז אתה תאבד אותם כמו דור המבול, דור הפלגה. אמר לו, לא, יהיה להם בית מקדש, והם יקריבו קורבנות. טוב, זה כשיש בית מקדש, אבל אם חלילה בית המקדש יחרב, מה יהיה עליהם אז? אמר לו הקדוש ברוך הוא, יעסקו בתורת עולה, ואני אחשב עליהם כאילו הם יקריבו קורבן עולה. אומר המהרש"א, זה מה שאומר דוד המלך, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוניי. בלי התורה שהיא השעשועים שלנו, שאנחנו עוסקים בתורת עולה, בתורת חטאת, עבדתי בעוניי, היינו יכולים להיעבד בגלות הארוכה הזאת, כי לא היה לנו את האפשרות לחפר על העבירות, אבל בזכות התורה של תורת עולה, תורת חטאת, שהקדוש ברוך הוא מחשיב לנו כאילו הקרבנו את הקורבנות האלה, ומתכפרים לנו כל העוונות, אז יש לנו קיום, ואנחנו לא נאבדנו במשך ימי הגלות. הפסוק הזה, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה. זה הפסוק שנאמר בתחילת פרשת צו. ומשם אנחנו לומדים שברגע שהעולה על המזבח, על מוקדה, אם כבר העלו את הקורבן על המזבח, גם אם הוא היה פסול, אבל לא מורידים אותו משם. אם עלה, לא ירד. פה המשנה שלנו מפרטת כאלה פסולים, שאם הם עלו, למרות שהם פסולים, מכיוון שהם כבר עלו על המזבח, לא מורידים אותם על גבי המזבח. אומרת המשנה, אלו אם עלו לא ירדו. הלן, דם או אימורים, שנשארו אחרי הזמן. למשל, דם צריך לעזות אותו על המזבח עד הערב. אם זה נשאר ללילה, אסור לעזות אותו על המזבח. אבל אם כבר העלו אותו על המזבח, לא מורידים אותו. אימורים, צריך להקטיר במשך כל הלילה. אם הוא נשאר בבוקר למחרת, אז לא מקטירים אותו על המזבח יותר. אבל אם עלה, לא מורידים אותו. אותו דבר, והיוצא. קורבן שהבשר או האימורים או הדם יצא מחוץ לעזרה. כזה סוג, חלק של הקורבן שהיה צריך להיות בתוך העזרה, הוא נפסל ביוצא. אסור לעלות אותו על המזבח. אבל אם עלה, משאירים אותו. מקרה נוסף והתאמה. אם החלק של הקורבן נטמע, הוא לא ראוי להקטרה על המזבח. אבל אם עלה, לא ירד. ושנשחט חוץ לזמנו. מה קורה עם הכהן ששחט או עשה אחת מהעבודות של הקורבן העיקריות, כמו קבלה, הולכה וזריקה, והוא אמר, אני שוחט את הקורבן למשל, על מנת שיוכלו את הקורבן אחרי הזמן שצריך לאכול אותו. או חוץ למקומו, שהוא חשב שהוא שוחט או עושה אחת מעבדות של הקורבן, על מנת שיאכלו את הקורבן מחוץ למקום איפה שצריך לאכול את הקורבן. אם זה נאמר קורבן שצריך לאכול אותו בכל ירושלים, שיאכלו אותו מחוץ לירושלים. זה מקרה נוסף, שאם עלה על המזבח, לא ירד. הקורבנות האלה נפסלו, אסור לעלות אותם על המזבח. אבל אם כבר העלו את האימורים על המזבח לדוגמה, משאירים אותם, לא ירדו. איזה עוד מקרה אם עלה לא ירד? אומרת המשנה, ושקיבלו פסולים, אם אחד שהוא פסול לעבודה בבית המקדש, עשה קבלת אדם, כמו למשל ישראל, אחד שהוא לא כהן, אם הוא קיבל את אדם, אז הוא פוסל את הקורבן, אבל אם העלו כבר את הקורבן על המזבח, לא מורידים אותו. מקרה נוסף, וזרקו את דמו, או שפסולים עשו זריקת אדם, גם כן זה פוסל את הקורבן, אסור לעלות אותו על המזבח, עלה, לא ירד. רבי יהודה אומר, לגבי כל הפסולים שאמרה המשנה, שאם עלו לא ירדו, אני מסכים, אבל יש לי שלושה מקרים שאני חולק. אומר רבי יהודה, שנשחט בלילה, קורבן ששחטו אותו במקום ביום, שחטו אותו בלילה, שזה פסול, מקרה שני, ונשפח דמה, אם נשפח דמה שהקורבן נפסל, כיוון שלא זרקו את הדם, ויצא דמה חוץ לקלעים, מקרה נוסף שהאדם יצא חוץ לקלעים, חוץ למחיצות של העזרה, הפסולים האלה, אם עלתה, כיוון שהקורבן פסול, גם אם העלו את הקורבן על המזבח, תרד, מורידים אותו משם בחזרה, כי הוא פסול להקרבה גם בדיעבד, המזבח לא מקדש אותו. רבי שמעון חולק עליו, רבי שמעון אומר לא תרד, שהיה פסולו בקודש. בשלושת המקרים שהזכרת, רבי יהודה, הקורבן כשהוא נכנס לתוך העזרה, הוא היה בסדר, הוא היה ראוי לקורבן, רק שעשו בו מעשה לא בסדר, כמו שחיטה בלילה, שנשפך דמו, שהוציאו את הדם חוץ לקלעים, בסדר. הפסולים האלה הם נפסלו בתוך העזרה, אז אם כן, ברגע שהוא עבר את הכניסה של העזרה, הוא היה ראוי, אז כל פסול שרק יהיה לו אחר כך, אם עלה על המזבח, משאירים אותו ולא ירד. שרבי שמעון אומר, כל שפסולו בקודש, הקודש מקבלו. כל שכשהוא נכנס לתוך העזרה, לתוך הקודש, הוא היה בסדר, ובתוך העזרה הוא נפסל, בית המקדש כביכול מתמודד איתו. נכנסת עליי בסדר, אני דואג לך. אם עלה על המזבח, לא ירד. אבל אם לפני כן הוא כבר נפסל, לפני שהוא נכנס לתוך העזרה, היה לו פסול כבר מלכתחילה, לפני שהוא נכנס לעזרה, לא היה פסולו בקודש, אלא לפני כן כבר הוא נפסל, אז אין הקודש מקבלו. אם עלה למזבח, ירד. ואלו הן שלא היה פסולן בקודש. המשנה מביאה עכשיו את הדוגמה של אותם פסולים שהם נפסלו עוד לפני שהם נכנסו לעזרה, שהם לא רואים להיות קורבן. הרובע, בהמה שעשתה עבירה עם בן אדם, והנרווה שמישהו עשה איתה עבירה, והמוקצה שיקצו אותו לתקרובת עבודה זרה, והנאבד, בהמה שעבדו אותו בתור עבודה זרה, והאתנן, מה קורה אם שילמו את הבהמה הזאת לדבר עבירה, לרצות מישהו לדבר עבירה, והמחיר, אחד רצה לקנות כלב שמירה לדוגמה, אז הוא נתן אחת מהבהמות של העדר למישהו, ובתמורת זה שייתן לו כלב, אז הבהמה הפכה להיות מחיר כלב, אז אותו בהמה גם פסולה להקרבה, לא במקדש, זה נפסל לו לפני שנכנס לעזרה. מה עוד? והכלאיים, בהמה שנולדה מזיווג בין עז וכבש למשל, מה עוד? והטריפה, אם יש בו איזשהו מום שמונע ממנה לחיות, והיוצא דופן כשנולדה דרך ניתוח, ובעלי מומין, ברגע שיש לו מום שהוא פסול בגלל זה, הוא נחשב פסולו לא בקודש, זה היה פסול לפני שנכנס לעזרה. רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומין, הגמרא תגיד איזה מום רבי עקיבא מכשיר. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, דוחה היה אבא את בעלי המומין מעל גבי המזבח. רבי חנינא הרי היה סגן של הכהנים הגדולים, אז הוא אומר, אבא, הוא הרי עבד שם בבית מקדש, אני רוצה לספר לכם מה היה. כשהיו בעלי מומין, העלו אותם על המזבח, אבא היה מוריד אותם מעל גבי המזבח, כי הוא סבר שבעלי מומין, אם עלו, ירדו. כשם שאם עלו, לא ירדו, הרי הרשימה שאיתה פתחנו את המשנה, זה של פסולים שנפסלו בתוך העזרה, שאם עלו על המזבח, לא מורידים אותם, אלא משאירים אותם שם. מה קורה אם הם ירדו אחר כך אותם פסולים? לא, אנחנו לא אומרים שבגלל שהם עלו על המזבח הם הפכו להיות כשרים. לא, הם פסולים. רק אם הם על המזבח, נשארים על המזבח. ברגע שהורידו אותם מהמזבח, לא מחזירים אותם חזרה. כשם שאם עלו, לא ירדו, כך אם ירדו כבר, לא מעלים אותם מחזרה, לא יעלו. וכולן שעלו חיים לראש המזבח. בדרך כלל על המזבח, כהנים עולים חיים, בהמות עולים שם שחוטים. אבל אם העלו בהמה קורבן בחיים על המזבח, ירדו. אומרים להם תעשי פרסה ומורידים אותם חזרה לעזרה, שישחטו במקום הנכון. אבל מה? עולה שעלתה חיה לראש המזבח, תרד. גם קורבן עולה שאלו אותה בחיים לראש המזבח, צריכה לרדת גם, עם כל הכבוד. אבל מה? יש פה הבדל. אם שחטה בראש המזבח בדיעבד, כבר שחטו אותה בראש המזבח, אז הדין הוא יפשיט ועינתך במקומה. אז הוא יכול להוריד את האור של הבהמה ולחלק אותה לאיברים על המזבח. אומרת הגמרא, תניא, רבי יהודה אומר, כשהפסוק בא ללמד אותנו שקורבנות פסולים, אם הם עלו על המזבח, לא ירדו, יש פה פסוק שאומר ככה, זאת תורת העולה, היא העולה. היה מספיק שיהיה כתוב, תורת העולה, על מוגדל המזבח. המילה הזאת, שכתוב שם תורת העולה, היא, ומה שכתוב, העולה, זה שלוש מילים שממעטים. ממעטים קורבנות מסוימים, שאם הם עלו על המזבח, הם כן ירדו מעל גבי המזבח. איזה שלוש דברים ממעטים? אומר רבי יהודה, הרי אלו גימל מיוטין, שגם שאם הם עלו, לא ירד... בדרך כלל, אם עלו על המזבח, אם עלו על המזבח, בדרך כלל, ירדו. אבל כאן הפסוק אומר, שלוש מיוטים שאם עלו על המזבח לא ירדו, כי לפי דעת רבי יהודה, הוא אומר שיש שלוש מיוטים שאם עלו לא ירדו. זאת אומרת ככה, הפסוק אומר, זאת תורת העולה, הוא אומר שאותם קורבנות שעלו על המזבח לא ירדו. אבל יש שלוש מקרים שאותם שעלו כן ירדו מעל גבי המזבח. איזה שלוש מקרים? אומרת המשנה. אומרת הגמרא, פרט לכשנשחטה בלילה. מקרה ראשון, אם שחטו את הקורבן במקום ביום בלילה, אז הפסול שלו הוא כל כך חמור לפי דעת רבי יהודה, שאפילו אם הוא עלה על המזבח, מורידים אותו מעל גבי המזבח. מקרה שני, ושנשפך דמה, אם הדם של הקורבן נשפך ולא קיבלו אותו, ושיצא דמה חוץ לקלעים, שהדם של הקורבן יצא מחוץ לעזרה, שלושת הפסולים האלה הם כל כך חמורים, שאפילו אם העלו את הקורבן על המזבח, מורידים אותו משם, לפי דעת רבי יהודה. שאם עלתה, תרד. רבי שמעון חולק עליו כמובן, במשנה כבר. רבי שמעון אומר, זה שכתוב הפסוק עולה, זאת תורת העולה, אין לי אלא עולה. עולה כשרה. מניין לרבות שנשחטה בלילה, שהיא פסולה, ושנשפך דמה, זה גם כן פוסל אותה, שיצא דמה חוץ לקלעים, זה שלושת הדברים שדיבר עליהם רבי יהודה, שהוא סבר שאם עלו, ירדו. אומר רבי שמעון, מה פתאום? שלושת המקרים האלה אם עלו, לא ירדו. בוא נביא לך עוד רשימה של דברים שאם עלו, לא ירדו. שבזה דרך אגב רבי יהודה גם מודה. מה עוד? ואלן, כמו שהסברנו בגמרא, במשנה, שברגע שאדם נשאר ללילה, צריך לזרוק את אדם עד הלילה, אם נשאר בלילה הוא נפסל בלינה, או אימורים שנשארו לבוקר למחרת נפסלים בלינה, אסור להעלות אותם על המזבח, אבל אם עלו, לא ירדו. שאר הפסולים שלמדנו במשנה מביא רבי יהודה פה בברייתא. אחרי אלן הוא מביא גם כן את היוצא, יצא מחוץ לעזרה, והתמה, קורבן שנטמא, ושנשחט חוץ לזמנו, שחטו את הקורבן או שעשו אחד מהעבודות, על דעת שהוא יאכל אחרי הזמן שהוא ראוי לאכילה, חוץ למקומו, שהוא נשחט על דעת זה שיאכלו אותו מחוץ למקום איפה שהוא צריך לאכל, ושקיבלו פסולים, כמו למשל ישראלים, עשו קבלת אדם, או וזרקו את דמו, או שפסולים עשו זריקת אדם. הניתנים למטה, שניתנן למעלה, קורבנות שצריך לזרוק את הדם שלהם למטה, שזה כמעט כל הקורבנות, זרקו את הדם שלהם בחלק העליון של המזבח, למעלה, שזה פוסל אותם, וכאלה דמים שצריכים לזרוק אותם למעלה, שזה קורבן חטאת, או עולת העוף, שנתנן למטה, וזרק את הדם בחלק התחתון של המזבח, שזה גם פוסל. והניתנים בחוץ, שנתנם בפנים, קורבנות שצריך לעזות את הדם שלהם על המזבח החיצון, שהזה את הדם שלהם בתוך ההיכל. ולהפך, כאלה קורבנות של חטאות הפנימיות, שצריך לעזות מהדם שלהם בפנים, בתוך ההיכל, חלקם גם בקודש הקודשים, נתנן בחוץ, במקום לתת את הדם בפנים, הוא נתן את הדם על המזבח החיצון. ופסח, קורבן פסח, שאם הוא נשחט שלא לשמו זה פסול, בזמנו. וחטאת, שבמשך כל השנה אם הוא נשחט שלא לשמו זה פסול. שיש חתן שלא לשמן, שזה פוסל אותם. מניין שכל הפסולים האלה, אם עלו על המזבח, הם נשארים שם, למרות שלכתחילה לא הייתי מעלה אותם על המזבח, אבל אם כבר על המזבח לא מורידים אותם. תלמוד לומר, מניין תלמוד לומר, תורת העולה, זאת תורת העולה. זאת אומרת, כל התורות, אני מרבה פה עוד תורות של עוד קורבנות, אפילו שהם פסולים, על מוקדה על המזבח, אפשר להעלות אותם, אם הם עלו על המזבח, לא שאי אפשר להעלות אותם, אם הם עלו על המזבח, משאירים אותם על המזבח. ריבה תורה אחת לכל העולים, זאת תורת העולה, עלית? אל תרד, שאם עלו לא ירדו, שאם עלו לא ירדו. יכול שאני מרבה את הפסולים שנפסלו עוד לפני שהם נכנסו לעזרה, הרובע שרבה בהמה שעשה עבירה עם מישהו, והנרבה שנעשתה איתו עבירה, איתה עבירה, והמוקצה לתקרובת עבודה זרה, יקצו אותה, והנאבד שעבדו אותה בעצמה לעבודה זרה, ואתנן ששילמו איתה לדבר עבירה, ומחיר שקנו איתו כלב, וכלאיים, יז וכבס, וטרפה שיש בו מום שלא מונע ממנו לחיות, יוצא דופן שנולד על ידי ניתוח, כל הרשימה שכבר הבאנו במשנה, מאיפה לומדים שהם, מכיוון שהפסול שלהם היה לפני שהם נכנסו לתוך העזרה, אז אם כן, הפסול שלהם הוא כל כך חמור, שגם אם הם עלו על המזבח, לא ירדו, מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר זאת, רק זאת תורת העולה, זה ממעט, רק אלה שהפסול שלהם בתוך העזרה, הם נפסלו, רק הם אם עלו על המזבח נשארים על המזבח, אבל אלה שנפסלו עוד לפני שהם נכנסו לעזרה, גם אם הם עלו, מורידים אותם. ומה ראית לרבות את אלו שנפסלו בתוך העזרה, ולהוציא את אלו שנפסלו לפני שהם נכנסו לעזרה, מאחר שריבה כתוב ומיית, אז למה בחרת לרבות את אלו ולמעט את אלו? הרי הפסוק לא מפרש מה הוא מרבה ומה הוא ממעט. מסבירה הגמרא, מרבה אני את אלו שהיה פסולן בקודש בתוך העזרה, הרבה יותר הגיוני שמכיוון שהם נכנסו לעזרה הם היו בסדר, אנחנו מתמודדים איתם גם כשהם נפסלו. ומוציא אני את אלו שלא היה פסולן בקודש, אלא הם כבר פסולים מעיקרם עוד לפני שנכנסו לעזרה, שהם גם אם הם עלו, אני מוריד אותם. כי פחות, הקדושה שלהם פחות חלה עליהם, כיוון שכבר היו פסולים לפני שהם נכנסו לעזרה, זאת אומרת, יש בהם, הם פחות שייכים לעולה, הם פחות שייכים למזבח, כי הם כבר היו פסולים לפני שהם נכנסו, לכן אם למעט, אני מעדיף למעט את אלה שנפסלו כשהם לא נכנסו לעזרה. ורבי יהודה, מייטלה מהכה. רבי יהודה, הוא לא לומד מהמילה הזאת למעט את אלה שנפסלו מחוץ לעזרה, לפני שהם נכנסו לעזרה, ומתורת לרבות את אלה שנפסלו בתוך העזרה. אלא הוא סובר, כמו שאמרנו, שיש שלוש מיעוטים שממעטים שלוש מקרים, שאם עלו, ירדו. אבל חוץ מזה, הוא מרבה כל אחד שיש בו איזשהו סיבה שאפשר לרבות אותו. אם יש לו איזושהי כולה מסיימת, כבר הוא מרבה אותו. תכף נראה. ורבי יהודה מייטל המייחה. מפני מה אמרו לן בדם כשר? למה אמרו שדם שנשאר אחרי, שנהיה כבר לילה, עדיין אם עלה על המזבח לא ירד? הסיבה היא כי יש לו כולה מסוימת. מה הכולה שלו? שהרי לן כשר באימורים. הרי אימורים, החלק של הקורבן שמקטירים על המזבח, אם הוא עבר עליו הלילה, שאז זה כבר אחרי זמנו, דיינו שהוא לן, אז לא מעלים אותו על המזבח, אבל אם כבר העלו אותו על המזבח אחר, למחרת, לא מורידים אותו. אז מכיוון שלן באימורים, אם עלה לא ירד, אז גם לן בדם, אם עלה לא ירד. למה באמת לן באימורים, אם עלה לא ירד? פנימה אמרו, לן באימורים כשר, שהרי לן כשר בבשר. הבשר הנאכל שלן, דיינו שנשאר למחרת בבוקר, בקורבן שלמים, שנאכל לשני ימים ולילה אחד, אז אחרי שעובר הלילה הראשון, אפשר לאכול את הקורבן שלמים עד הערב. אז רואים שלן בבשר, בשר שנשאר למחרת בבוקר, הוא ראוי לאכילה, אז לכן גם אימורים שנשארו למחרת בבוקר, אם הם עלו על המזבח, לא ירדו. לומדים ממקרה שקשר לכתחילה, כמו בשר של שלמים שנאכל לשני ימים לכתחילה, למקרה של קורבן שרק בדיעבד אם הוא עלה לא ירד. תכף נראה שבאמת לא זה המקור האמיתי שרבי יהודה לומד, אלא הוא לומד את זה מהפסוק. אבל מכיוון שבמקרה הזה יש איזשהו כולה מסוימת, אומנם במקרה קשר, אז אנחנו לומדים את הכולה הזאת גם למקרה של בדיעבד. ככה גם כן שאר הלימודים של רבי יהודה. מפני מה אמרו יוצא? למה אם יצא חלק מהקורבן, דם, בשר, אמורים, מחוץ לעזרה, במקרה שבשר צריך להיות בתוך העזרה, אם הוא יצא מחוץ לעזרה, אנחנו אומרים שהוא יהיה פסול, אנחנו אומרים שהוא יהיה פסול, אבל אם עלה על המזבח, משאירים אותו ולא מורידים אותו מעל גבי המזבח, מפני שיוצא, שהיוצא כשר בבמה. הרי בזמן שהיה מותר לכל אדם לבנות במה פרטית, מזבח פרטי, אז לא היה כלאים, דיינו מחיצות, שמגבילות את המקום איפה שצריך להשאיר שם את הקורבנות. אז אם היה יוצא, לא היה שייך שייצא. כל מקום איפה שהקורבן היה, זה היה בתוך המקום שלו. אז אם כן, רואים שהיוצא הוא לא כזה חמור, כי הרי בבמה הוא לא נפסל הקורבן ביוצא. אז גם בתוך המשכן וגם בתוך בית המקדש, יוצא אם עלה, לא ירד, משאירים אותו על המזבח. אותו דבר לגבי הפסול הנוסף. תמה. למה תמה, בשר תמה של קורבן, או דם תמה של קורבן, אמורים תמים של קורבן, למה אם הם עלו, אמת לא, בשר לא שייך את האמת, דם ואמורים, למה אם הם עלו בתומעה, משאירים אותם שם ולא ירדו, מפני, הועיל ואותר לעבודת ציבור, הרי תומעה הותרה בציבור. ברגע שהציבור בתומעה, ומדובר פה על קורבן ציבור, אין דרך לעשות את זה בתארה, או שאפילו אם יש דרך לעשות את זה בתארה, זה לפי דעה אחת, לא משנה, לא נכנס. בכל אופן, יש כלל ידוע שטומאה הותרה בציבור. אז מכיוון שבציבור זה מותר, אז גם בקורבן יחיד, אפילו שזה פסול, אבל אם זה כבר עלה למזבח, לא מורידים אותו מעל גבי המזבח. זה לגבי טמא. הלאה. חוץ לזמנו. מה קורה כשכהן שוחט קורבן? ובשעת השחיטה למשל הוא חושב, הרי אני שוחט את הקורבן על מנת שיאכלו אותו אחרי הזמן. מה הדין? פסול כמובן. יותר גרוע מפסול אפילו, זה פיגול. למה נאמר שאם אסור לעלות הרי את הבשר שלו על המזבח, אבל אם עלו, לא ירדו? הסיבה היא, אומרת הגמרא, מפני הועיל ומרצה לפיגולו. פה יש דבר מעניין, כבר אמרנו את זה בעבר, נחזור על זה שוב. פיגול זה יותר חמור משאר פסול. קורבן שהוא פסול זה דבר אחד, קורבן שהוא פיגול זה חותמת אחרת. מה המשמעות של זה? שמי שאוכל מהבשר של הקורבן הזה חייב קרת, כמו שהוא אוכל ביום הכיפורים, יותר משיעור של תמרה, של כותבת. זה פיגול. עכשיו, יש כלל בפיגול שכדי שהוא יהפוך להיות את הפיגול הזה, צריך שהפסול היחיד שלו יהיה רק מחשבת פיגול. אבל אם יש פה עוד מחשבות פסולות בקורבן הזה, לדוגמה, שהכהן שחט את הקורבן במחשבת פיגול של חוץ לזמנו, אבל קיבלו את הדם במחשבת פסול אחרת, למשל, של חוץ לזמנו אגב, כן, פיגול זה חוץ לזמנו, אבל הוא קיבל את הדם במחשבה אחרת של חוץ למקומו, או אם זה קורבן חטאת, הוא חשב שלא לשמע למשל, אז הקורבן הזה לא יהיה פיגול. אז אנחנו רואים מכאן, שפיגול, כדי שהוא יהפוך להיות פיגול, צריך שהוא להכשיר אותו, שאר העבודות צריכים להיות כשרים, דיינו אם פיגול, שחטו אותו במחשבת פיגול, אבל קיבלו את הדם במחשבת פסול אחרת, אז הקורבן לא יהיה פיגול. אז אם כן, אם הקורבן בסופו של דבר עבר את התהליך והוא פיגול באמת, זה אומר שהוא הוכשר לפיגולו. זאת אומרת, כל שאר העבודות היו קשרים. חוץ ממחשבת פיגול לא היה פה מחשבת פסול אחרת. אז מכיוון שאנחנו רואים ששאר העבודות מכשירים אותו והופכים אותו להיות פיגול, אז אם כן, אז יש פה כולה מסוימת במחשבת פיגול, שאנחנו אומרים ש... מכיוון שהוא הוכשר לפיגולו, הוא הוכשר גם כן, שאם עלה על המזבח לא ירד. חוץ למקומו, למה באמת קורבן שהקריבו אותו במחשבה של חוץ למקומו, שיוכלו את הקורבן מחוץ למקום איפה שצריך לאכול אותו? למה כזה קורבן אסור לעלות אותו על המזבח, אבל אם עלה על המזבח לא מורידים אותו מעל גבי המזבח? כי באותו פסוק איפה שלומדים פיגול, לומדים גם כן מחשבת חוץ למקומו. הועיל והוקש לפיגולו, התקש לפיגולו, הכוונה לחוץ לזמנו. מחשבת חוץ לזמנו זה הרי פיגול, וכיוון שחוץ למקומו הקישו אותו באותו פסוק של חוץ לזמנו, אז הדין שלו הוא דומה לגבי זה שאומנם אסור לעלות אותו על המזבח, אבל אם כבר עלה, לא מורידים אותו מעל גבי המזבח. אומרת הגמרא, שקיבלו פסולים. למה אם כאלה שלא ראויים לעשות את העבודה של קבלת הדם, קיבלו את הדם של הקורבן, בכל זאת אם עלה על המזבח לא ירד? אותו דבר, אם פסולים וזרקו את דמו, למה אם עלה על המזבח לא ירד? סבירה הגמרא, באנח פסולין דחזו לעבודת ציבור. מדובר פה על כאלה פסולים שראויים לעבודת ציבור, כמו למשל כהנים טמאים, שהם פסולים באמת לקבל את הדם של קורבן, או לזרוק את הדם של הקורבן, אבל הם ראויים לעשות את העבודה בקורבן ציבור. אז לכן, מכיוון שיש כולה בקורבן ציבור, שהם קשרים לעבוד, אז כאן בקורבן יחיד, הם, באמת הקורבן יהיה פסול, אבל אם העלו אותו למזבח, לא מורידים אותו מעל גבי המזבח. שואלת הגמרא, כל המקרים שרבי יהודה למד, שאם עלו לא ירדו, זה מכיוון שבמקרה אחר הם קשרים לגמרי. שואלת הגמרא, וחידנים דבר שלא בהכשרו, כמו במקרה פה שהקורבן פסול, אתה רוצה ללמוד שאם עלה על המזבח לא ירד, אבל זה שלא בהכשרו, אתה רוצה ללמוד את זה מדבר שבהכשרו, ממקרים שהם קשרים לכתחילה? כל המקרים שהבאת פה, הם מקרים שהם קשרים. כמו למשל קורבן שלמים, שאתה אוכל את הבשר שלו ביום השלישי, זה, ביום השני, זה מותר לכתחילה. אם אתה רוצה ללמוד את זה לגבי אימורים שהשאירו אותם לבוקר למחרת, שבמקרה שלהם זה פסול, אתה רוצה להגיד שאם הם עלו על המזבח לא ירדו? הרי זה שלא בהכשרו, איך אתה לומד את זה ממקרה שבהכשרו? אומרת הגמרא, אתה צודק, זה לא הלימוד העיקרי שלי באמת, אלא תנא, הזאת תורת העולה ריבה סמיך לי. רבי יהודה סומך על המיעוטים שכתוב בפסוק, זאת זה מיעוט, תורת זה מיעוט, העולה, זאת תורת העולה, זה גם כן מיעוט. שלושת המיעוטים האלה אומרים שכל המקרים אם עלו לא ירדו, רק שלוש מקרים אם עלו ירדו. אז הוא בעצם מסתמך על הפסוק שאומר שיש רק שלוש מקרים שאם עלו ירדו, כמו שהוא פירט כבר במשנה. אבל חוץ מזה, כל המקרים האחרים, אם עלו, לא ירדו. ולכן הוא מספיק לו להסתמך על איזשהו כולה קטנה, בשביל ללמוד באמת מה הסיבה שדווקא אותם הוא ריבה, את כל המקרים האחרים הוא ריבה, ואת שלושת המקרים האלה הוא מיית. למה בחרת דווקא את שלושת המקרים האלה למעט? כי בשלושת המקרים האלה נשפח אדם, או בפסול שהוא אמר שם, רבי יהודה, הוא דיבר פה על הפסולים, למשל, נשחטה בלילה, או שיצא אדם מחוץ למחיצות. שלושת המקרים האלה אין שום מקרה שאפשר להקל בו. אין בו שום מקרה שמקילים בו. ולכן, המקרים האלה באמת, גם אם עלו על המזבח, מורידים אותם על גבי המזבח. ועד כאן השיעור על דף פי דלת.